שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום שלישי י"ח במרחשוון תשע"ב, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש וחשוב בספר אורות. מאת מרן הרב קוק זצ"ל, אנחנו בחלק הנקרא אורות ישראל, ואנחנו ב פרק ב' של אורות ישראל, בפסקה ו', דהיינו בעמוד קמ"ה. קמ"ה, כן, עמוד קמ"ה, פסקה ו'. היופי הפנימי של כנסת ישראל. יופי זה דבר לא רגיל, נגיד במחשבת היהדות. במחשבה היוונית זה מצוי. מדברים הרבה על היופי. אפילו אצל אפלטון היופי מהווה במידה רבה קריטריון לאמת. יש ביטוי מפורסם ביוונית, קלוס קגטון. זאת אומרת, יפה אם כן אמת. דבר שהוא יפה הוא גם אמיתי. ברור שזה לא תמיד נכון במישור הנמוך, הפרוזאי, אבל במישור עליון אכן זה כך. זה באמת נכון שבתפיסה, אחרי שמורידים את החשבון של כל החשיבה השטחית, הייתי אומר, המיידית, ויודעים שלפעמים דברים אמיתיים הם לאו דווקא יפים, ושהדברים היפים הם לאו דווקא אמיתיים, אבל כשאנחנו חוזרים אל שורשי האמת, אנחנו מחפשים את ההרמוניה הכללית, ואז האמת והיופי מתאחדים. כפי שציינתי באחד השיעורים הקודמים, זה המשמעות של ברכת אמת ויציב. שכל 15 ביטויים של 16 ביטויים, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ודין וכאן מקובל וטוב ויפה. זה 16 אופנים שונים להגיד שהדבר הוא אמת. מכיוון שהוא אמת הוא יציב, מכיוון שהוא אמת הוא נכון, מכיוון שהוא אמת הוא קיים וכו' וכו', ומכיוון שהוא אמת הוא אפילו גם יפה. אמת ויפה, כן? כלומר, זה, לכן יש שבבים, ויציב, ונכון, כל זה כלול באמת. אלא שהיופי, הזיו שאנחנו רואים במציאות, הוא לאו דווקא מקושר אצלנו עם המוסר. היופי הוא לאו דווקא מבטא פעולה רצונית, הוא לאו דווקא מבטא את הטוב לעומת הרע, ולכן יש קושי בהעלאת הערך של האסתטיקה. במידה רבה אצל הגויים החוויות הדתיות הן חוויות אסתטיות. אצל היהודים הומצא מוסד אנטי אסתטי שנקרא השטיבלך. נכון? מכירים את זה? זה ממש לא אסתטי, ואם זה לא מספיק, אפשר להוסיף את הקידוש שבסוף התפילה, שהוא עוד פחות אסתטי, כן? בתוך השטיבלך, והוא מעורב בהרבה שמן של ההרינג, וכוסות נשפחים, כוסות חד פעמיים, סדוקים, נשפחים של שנפס. אז אם כן, יש משהו לא אסתטי. מדוע היהודים הם החליטו להכניס, למסוך את הקודש בתוך כלים לא יפים? דווקא מתוך מחאה. כלומר, זה לא שלא אכפת לאף אחד, אלא זה מחאה. זה מחאה נגד ההשתלטות האסתטית על המוסר. אבל ברור שהמצב הזה הוא לא המצב האידיאלי. בית המקדש נקרא נויו של עולם. אם כן, במצב עליון, היופי והקודש מתאחדים. וזה המצב בארץ ישראל, בזמן הגאולה, יש הרבה צדדים כאלה. ברור שבשורשי השורשים של כנסת ישראל, שם שרוי היופי. קוראים לזה בעברית, בעצם המקובלים, ספירת ההוד. ההוד, כן? נצח והוד. ההוד זה הקדושה האסתטית. וזה היותר קשה להשגה, כאשר משיגים את זה, זה סימן שהגענו אל השיא. אז זה מה שכתוב כאן, היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. שימו לב פה למעבר בין שני ביטויים. יש מאחוריך איזה גליל של נייר. יכול להעביר אותו בבקשה? הנה, תודה. 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 המעבר פה בין שני ביטויים. בין היופי לבין החן. לכאורה, יופי וחן הם שני מושגים הופכיים זה לזה. נכון? כי הרי כשאומרים על משהו שיש בו חן, שמוצא חן, המשמעות היא שהוא לא יפה. נכון? הרי מפורש בספר משלי, שקר החן. אם כן, כשאתה אומר שמשהו יש בו חן, זה סימן שהוא באמת לא יפה. ולמרות שהוא לא יפה, הוא מושך אליו את היחס הראוי למה שיפה. מה שאין כן היופי, לא נאמר שהיופי הוא הבל, כלומר שהוא שקר, הוא רק הבל. כן, שקר החן והבל היופי. נכון? אבל הוא לא שקר. צריך להבין מה זה הבל. מה זה הבל? מה פתאום? הבל זה חסר משמעות. חום, יפה. כן, דבר המוסיף הבל. ההבל זה מה שיוצא מגוף חם. יוצא ממנו הבל. הבל פה. ההבל הוא חם. זאת אומרת ואסור להתמין בשבת בדבר המוסיף הבל. חדומה. אז ההבל שיוצא, כלומר, זאת אומרת שהיופי זה מה שיוצא מן הדבר. כמו שההבל יוצא מן הסיר החם. אז יוצא ששקר החן, אבל היופי אדרבה הוא, הוא ביטוי אמיתי של מה שנמצא בפנים. רק שההבל לבדו אין לו ערך. מה נעשה מחום שלא יוצא מכלום? ודאי שאנחנו זקוקים לסיר שיש בו מאכל. ואז ההבל הוא גם נחמד, זה מוסיף משהו. כן, יוצא לפי זה שהחן, שכלומר דיינו השקר, בא ממקום לכאורה מאוד עליון. אני אסביר מדוע. כי הרי היופי, אני יכול להסביר, הדבר הזה הוא יפה אובייקטיבית. כן? יש הגדרה, זה יפה. זה שזה מוצא חן בעיניי, למרות שזה לא יפה, אז זה כנראה בא משורש עליון יותר. כן? אמרו בגמרה שאסתר המלכה הייתה מכוערת. נכון? כתוב. ירק רוקת הייתה. מה זה ירק רוקת? צהובה. כן? ירוק אצל חזל זה צהוב. אז אומרים ירק רוקת, הכוונה שהייתה סינית כזאת, כן? הייתה צהובה. ומאיפה יודעים את זה? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל ריאה. סימן שהיא לא הייתה יפה. אלא שחוט של חסד משוך על פניה. משהו עליון חל בה, מבחינת מתנת חינם, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם, שמו חזל וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו כדאי, אף על פי שאינו ראוי. אז עכשיו אפשר להבין, היופי הפנימי, עכשיו מתוך כך אפשר להבין, שאכן נמצא בפנימיות של היופי. והיופי נמצא בפנימיות של העצם. אז בואו נראה, מה? רק שנייה, אז לפי זה אני מבין את המשפט. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. עכשיו הכל מובן. כן, דבר. יופי, האם זה לא סובייקטיבי? לא. חן זה סובייקטיבי, יופי זה לא סובייקטיבי.
אני לא שזה אמת וזה מוחלט.
יש חוכמה שנקראת חוכמת האסתטיקה. באולימפיה, ביוון, למדו את זה. כן? האומנים לומדים כיצד דבר הוא יפה. יש סימטריה, יש כל מיני דברים. נכון?
אבל אצלנו כל אחד חושב שמשהו אחר יפה.
אצלנו כל אחד חושב שמשהו אחר יפה. נכון, כי יש כאלה שיש להם טעם טוב, יש להם, יש כאלה שיש להם טעם גרוע. לפי הכלל הידוע, שעל טעם וריח, יש מה להתווכח. בסדר? טוב. אגב, זה דבר שחקרו אותו, יש מחקרים על זה. מה ההשפעה של צבעים על הלך הרוח. למשל, מקובל לעשות לוחות, שהיו כותבים בגיר עדיין, לעשות לוח ירוק עם גיר צהוב. אמרו כי זה מרגיע. או למשל, אם תיקח שתי צנצנות ריבה. אחת מלאה בריבה צהובה, ואחת בריבה אדומה. איזו תיגמר תחילה. זאת אומרת שהאדום הוא הצבע של התאווה. זאת אומרת, יש משמעות לצבעים. זה רק שלא לדבר על צורות וכדומה. טוב.
אז מה
אברהם
מתכוון
כשהוא
אומר, אישה יפה
וריח? הוא לא כותב, אין משפט כזה. אלא הוא אמר, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראה את. נו, הוא התכוון למה שהוא אמר. מה? כן, כן, שהיא יפה. כלומר, הדבר היפה זה מה שמושך אליו. נכון? ושרה היא ראשית בית היוצר של הזהות של עם ישראל. אז ברגע שדבר כזה מופיע בעולם, כולם רוצים את זה. כולם רוצים את שרה. ולכן גם הייתה יפה פיזית. אז זה התחיל מזה שהיא יפת מראה. זאת אומרת שכל העולם רוצה להיות היא, רוצה אותה. לכן פרעו, שהרגיש את העוצמה של המשפחה של אברהם, רצה להשתלט על הסגולה. רצה להפוך את מצרים להיות עם הסגולה. ולכן לקח את שרה. כן. מה? מה?
אמרת
שאחר
נמצא בפנימיות של היופי, והיופי נמצא בפנימיות של...
של העצם, כן. כלומר, עצם הדבר.
עצם?
כן, עצם הדבר. דבר. חפץ. כן? יש בו יופי שמוקרן מבפנים, ובתוך היופי נמצא החן. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. מה?
באיזה מובן ממשך את לב כל בני האלה? העם?
כן, אנשים מרגישים שייכות לעם היהודי. למה?
לא, דווקא יהודים.
בניה, כתוב כאן, כן.
כאילו
במעבל, איזה יהודי רחוק מקיום מצוות למשל, מרגיש סולידריות. כן? והוא פועל בעקבות כך. כן? למשל, אלה שהקימו את הארגון הנקרא אליאנס, או כל ישראל חברים, היו יהודים מאוד מאוד רחוקים מזהותם היהודית. ובכל זאת הם החליטו להקים ארגון של סולידריות בינלאומית בין היהודים. מה משך אותם לשם? כן? מה אתה אומר? יופי בלי חן. זה יופי חסר. לא, הבעיה היא ביופי, זה לא שאין לו חן. היופי, הבעיה היא שהוא יכול להיות רק לבדו, כמטרה. יופי כמטרה, מה? אתה אומר שזה בלי המקור הפנימי. אפשר להגיד את זה. כן. ניסוח אפשר, כן.
נכון, נזר זהב באפחד ירישה את המסתרתה.
נכון. נכון, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה בשרת טעם. זאת אומרת, אז מה אנחנו מצפים מאישה יפה? שהיא לא תהיה שרת טעם. כלומר, מה הדבר מאוד מעניין, יש בתנך שמספרים לנו על כמה צדיקות שהן היו יפות. שמספרים לנו את זה, כדי שנדע שהן היו צדיקות באמת. כן, כי במצב נורמלי, היופי הפנימי והחיצוני מתאחדים. זה לא המצב היום, אבל פעם זה היה כך. טוב, היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. מפני שבכללותה היא משגת מהאלוהות נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. ומתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד, זה ביטוי אחר בשבילכן, בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה, מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי החן האלוהי החי בקרבה. ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. כן, זה אומר שלכל אחד מישראל יש חוט. עכשיו, החוט של כל אחד שונה. החוט שלי זה לא החוט שלך. או, ואחת מהעבודות החשובות מבחינה פדגוגית זה לפרנס את החוט. לפרנס את החוט ולא לחתוך אותו. לפעמים המחנך אומר, החוט שלך לא מוצא חן בעיניי. יש לי חוט אלטרנטיבי יותר טוב. אז מה עושה המחנך? חותך את החוט. מציע את החוט החדש, הוא אומר לא רוצה. ניתקת. דוגמה. יש יהודי שמרגיש קשר לעם ישראל, לתורה ולקדוש ברוך הוא, על ידי הגולים של ביתר ירושלים. מאוד מאוד חשוב לו. זה ההתלהבות שלו, זה עבודת השם שלו. כיוון שהוא גם מהבית זוכר משהו, אז הוא הולך מדי פעם לבית הכנסת. בשבת בבוקר הוא שומע דרשה גופרית ואש מעת ערב, שאומר שכדורגל זה שטויות. שזה הבלים, ביטול תורה, יש שם... הרב מתאר את זה כפי כישרונו הנעלה, הוא מראה את השטויות שיש בזה. אומר לעצמו האיש, הרב צודק. הוא לא יגיע יותר למשחקי ביתר ירושלים, הוא גם לא יגיע יותר לבית הכנסת. הוא בכלל ירד מן הארץ והתחתן עם גויה. ישברו לו את הקשר שלו עם כנסת ישראל. אתה צריך להיזהר, כשנותים תוכחות, לדעת מה להוכיח. יש בספר שמות פסוק מאוד תמוע. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה, הוא אומר, אנוכי, אלוהי, אלוהי אביך. הוא אומר, אנוכי, אלוהי אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך? אמרם. למה הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להסביר למשה שהוא אלוהי אמרם? כי הקול של אמרם זה היה הקשר של משה אל האומה. לכן אמרו חז"ל שכשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, דיבר עמו בקול של אמרם אביו. כן? אתה שואל את משה, תגיד, מה קושר אותך בכלל אל העם הזה? אתה נסיך במצרים, מה אכפת לך? כן, אבל אני זוכר את הקול של אבא. לכן, דרך החוט האישי הזה, נקשר הקדוש ברוך הוא אל משה. מה? התפקיד של המחנך, אחד מהתפקידים של המחנך זה לפרנס את החוט. כמובן, אפשר לפרנס אותו באופן שייתן לו צורה ראויה.
אבל באמת התוכן אוהב.
נכון, הרבה שטויות קושרים אותנו לדברים אמיתיים. לך תדע, מדוע אני קשור לדברים אמיתיים, מדוע אתה קשור לדברים אמיתיים. תחשוב, מהם השטויות שמשכו אותך? כן? אחד הדברים החשובים זה חלוקת הסוכריות בבית הכנסת. למה הולכים לבית הכנסת?
מה? מאוד חשוב.
כי יש סוכריות. בשביל מה הולכים? הילדים הם בשביל הסוכריות, והמבוגרים? יש כל מיני סיבות. כלומר, אם אנחנו נתחיל לחקור מה גורם לאנשים להגיע לבית הכנסת, יהיה לנו הרבה הפתעות. כן. כן. אם ההבל זה חום. אזי שלמה המלך שאמר, הבל הבלים, הכל הבל, פירושו שהיה לו תמיד חם, זה אפשרות, אבל נראה לי שצריך להסביר את זה כך. הכל דומה להבל היוצא מן הסיר. הרי יש פסוק בקהלת, ככל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל, גם הוא הבל. עכשיו, מה זה הסירים תחת הסיר? סירים, הכוונה קוצים, כן? סירה קוצנית. אחד מחומרי הבערה שהם משתמשים בהם פעם, זה היה קוצים. אתה מדליק, אתה זורק קוצים בתוך האש. וזה עושה רעש. אז זה כל הסירים תחת הסיר, כן, כל הכסיל. הכסיל מדבר שטויות, זה כמו כל הסירים תחת הסיר. אבל חז"ל אמרו, משל למה הדבר דומה? לסיר, לשבעה סירים אחד על גבי השני. אז הסיר התחתון הוא חם. בזכות הסיר התחתון מתחמם גם הסיר שמעליו. והסיר שמעליו יוצא ממנו עוד הבל, שמחמם את הסיר שמעליו. 3, 4, 5, 6, 7. אפשר לחמם 7 סירים על ידי הסיר התחתון. אבל הסיר השביעי, גם הוא מוציא חום, גם הוא מוציא הבל, והוא לא מחמם אף אחד. אז בשביל מה הוא קיים, החום הזה? לכן בעצם, וכל זה הבל בסופו של דבר. זה מה שטוען קהלת. טוב, איפה היינו? כן, וב. אז טוב, בואו נקרא את זה עוד פעם, עכשיו שהכל ברור, אפשר לקרוא את זה שוב פעם אחת. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזי ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה, מפני שבכללותה היא משגת מהאלוהות נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו, ומתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי אכן האלוהי החי בקרבה, ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. טוב? ברור. עכשיו, כן. בשביל זה זה הרב. אני מציע שאנחנו נעבור בצד ענק לעבר פסקה זין. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. זה דבר מעניין. בדרך כלל, כשמדברים על רוח הקודש, תופעות רוחניות כאלה של אנשים נעלים שמשיגים השגות, מה שבולט בוודאי אצל הגויים בתופעות האלה זה האקסקלוזיביות. זאת אומרת שהאדם שחווה את החוויות האלה זה חוויה אישית שלו, זאת ההתעלות האישית שלו, בדרך כלל מתוך ניתוק מן הציבור. הוא חי חיי בדידות והוא חי ניתוק נפשי, הכרתי, בלב שלו, מכל הסובב אותו. בעם ישראל זה בדיוק הפוך. ככל שיש יותר רוח הקודש, יש יותר קישור אל הכלל. מעניין, מאיפה הנביאים שואבים את כוחם? אם אנחנו מסתכלים בתנ"ך, נאמר, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. זאת אומרת, היינו צריכים, לפי ההיגיון הרגיל, לומר כך, שעוזיהו יותם אחז יחזקיהו חיו בזמנו של ישעיהו הנביא. ואילו התנ"ך עושה הפוך, מציין את חייו של ישעיהו ביחס למלכים שבזמנם הוא חי. למור שהנבואה שואבת את כוחה מהמצב הפוליטי של אותם הימים. לפי מצב המלכות, כך מצבה של הנבואה. למשל, אתם מכירים מה שאנחנו רואים בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כולם מתרגשים. מתי נאמר המשפט הזה לראשונה? זה בספר ישעיהו, נכון? מה כתוב שם בפרק ו'? בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוך הארץ כבודו. זה המקור. המקור נקשר למצב של המדינה באותם הימים, בשנת מות המלך עוזיהו. אגב, מה זה מות המלך עוזיהו? הכוונה שהוא מת? לא. אלא שהוא נהיה מצורע. במשך 25 שנה ישב כמנודה בבית החופשית מחוץ לחומה. ויותם בנו מולך על הארץ. אז המצב הזה המדורדר כל כך, שבו המלך עוזיהו מנודה, מוצא מחוץ לשלטון, מתוך המצב הזה ישעיהו רואה קדוש קדוש קדוש. כן? זה משמעותי הדבר הזה, זה ההקשר. אז עכשיו אפשר לומר שיש פה איזון חוזר. כשם שהכללות מפרנסת את רוח הקודש, כך רוח הקודש מפרנסת את הכללות. מובן? למה דווקא זה גרם לפסוקים האלה דווקא? אז זה לא הסברתי. כן, זה לא הסברתי. אבל לומר ככה, קדוש, 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 המשמעות רחוק, רחוק, רחוק. זה נזיפה. זה נזיפה. המשפט הזה במקורו הוא נזיפה. כן, אבל תשים לב, שרפים עומדים ממעלו. מה זה שרפים? כן, אתה יודע למה קוראים שרפים? לנחשים. וישלח השם בהם את הנחשים השרפים וינשכו את העם. אז מה זה שרפים עם כנפיים? כן, זה צנחנים. זה הסמל של הצנחנים, נכון? זה מה שראה ישעיהו. הוא ראה כאלה גדודי צנחנים, ראה נחשים עם כנפיים, עומדים ממעלו, ממעל הכיסא. איזה מראה זה? מפחיד, מאיים, נכון? הנביא רואה שעומדים עוד מעט לקפוץ עליו. זה מה שהוא רואה. בסדר? ומיד אחר כך, מה הפסוק מיד אחרי מלוא כל הארץ כבודו? מה המשך? וינועו עמות הסיפים. פתאום בית המקדש, הוא רואה את בית המקדש שמתחיל לרעוד. וינועו עמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. זה מאוד לא סימפתי הסיפור הזה. כן, הוא רואה בעצם את ההתערערות של הממלכה. אפשר להגיד שזה קליפ לא רע, עם אשן ונחשים וזה, אבל זה, הוא עוד לא ידע על זה. איך הגיב ישעיהו כשהוא ראה את כל זה? ואומר, אוי לי, כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות, ראו עיניי. זאת אומרת, הוא נבהל מן המראה הזה. עכשיו, למה אני אספר לכם את כל זה? לא רק כדי שתלמדו פסוקי התנ"ך, איך אומרים? הייתה פעם תוכנית, פרקי היום בתנ"ך. כן. אלא כדי שנבין מה שאומר כאן הרב, שהאופי של הנבואה בישראל הוא תמיד אופי קולקטיבי. בסדר? לעומת אומות העולם, שזאת חוויה פרטית. כן, בבקשה. אני לא יודע, זה היה במקדש. כן? החוויה של הנביא היא חוויה, הנביא היה אדם מאוד מרכזי באותם הימים. אל תשכח שישעיהו היה הדוד של המלך. כן? זה מישהו מהמשפחה המלכותית. וכאשר הוא מבקר במקדש ויש לו חיזיון, הדבר הזה נוגע לכולם. כן. מהו המקור שכולנו נקשרים לנשמת ישראל על ידי שטויות? למה זה כך? יש יתרון בזה? המקור לזה שכולנו נקשרים לנשמת ישראל על ידי שטויות הוא המציאות. למה זה כך? כי כנסת ישראל היא שורש הנבואה, והנבואה תלויה בדמיון, והדמיון תלוי בשטויות. האם יש יתרון בזה? בוודאי שיש יתרון בזה. כי על ידי כך יש שותפות של כל ההוויה בקודש, ולא רק של השכל בלבד. וזה תואם את המגמה המונותאיסטית של היהדות, שהיא כוללת בהכרתה את כל גילוי החיים. כן. משה היה איש
אמת.
נכון. משה הוא למעלה מזה. משה הוא לא פועל דרך הדמיון.
אז איך בכל זאת
ניגע
בקולו של
המואב? למה משה... הבנתי, הבנתי. אם משה, לפי מה שלמדנו, הוא נבואה למעלה מן הדמיון, אז למה הוא זקוק לקולו של עמרם? עד כאן שאלתך. תשובה. אמרו חז"ל שבסנה משה טירון בנבואה היה. איך כתוב? זה במדרש. טירון בנבואה היה. זה ההתחלה. כן, הוא התחיל ככה. אחר כך השתנה. אבל בהתחלה זה משה, כמו כל הנביאים. הוא לומד.
צריכים כולם לשאוף להגיע לאמת בשביל...
ברור, אבל לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל בהתחלה זה בסדר. הוא למד עם כולם בבית הספר לנבואה. היה לו מורה לא רע. אצל מי משה עשה את התואר שני בנבואה? אצל יתרו. שמעו לו.
מוחשים. מה? תואר ראשון אצל מי עושה?
תואר ראשון אצל אמרם. תואר ראשון אצל אמרם, תואר שני אצל יתרו, תואר שלישי זה כבר... הוא כבר מחלק את התארים. כן.
בכנסת ישראל.
זה מה שנקרא, לא תואר, לכן הוא היה בן עם רם. והבן של אומה גדולה. כן, זה מה שנאמר, לא תואר לו. יש פסוק כזה, על עבד השם. לא תואר לו. אין לו תוארים. ולא הדר. מה זה הדר? דוקטור. הדר. כן? וכמסתר פניו ממנו. נכון? אין לו מסתר. טוב. אז טוב, בואו נחזור אם כן אל הפסקה. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. בעצם הרב כאן רומז גם לתופעה שהתחילה בימיו, ההתעוררות הלאומית של עם ישראל. כלומר, עצם זה שקמה התביעה של הקמת מדינה בארץ ישראל, הציונות המדינית, זה הופעה של רוח הקודש. לפני כן, כל רב, כל מנהיג קהילה, טיפל בקהילה שלו, ב-30 קהילות. השיקולים היו לפי, שיקולי ההתנהגות היו לפי סדר הגודל של האחריות. אבל כשמתחילים עם כלל ישראל, זה כבר סדר גודל אחר לגמרי של אחריות, ואז יש במידה מסוימת רוח הקודש כאן. כן. מה? כן.
כל
דבר
רוח
קודש
היא באומה, ולא ביחידים.
ממילא כל יחיד מרגיש את זה. אתה זוכר? הפסקה הראשונה של אורות, על מה היא מדברת? על מה? אתה לא זוכר? על ארץ ישראל, נכון? איך אומר כאן הרב תאו? יודע מה, אני מרשה אפילו להסתכל, זה בעמוד ת. אז הוא אומר, בפסקה א', שורה 4. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. כלומר, יש רוח השם כללית. אם יש רוח השם כללית, זה סימן שיש גם רוח השם פרטית. וזה מסביר תופעה קצת מוזרה. יש לפעמים אנשים בעלי רוח הקודש. באמת, אפשר לראות את זה. בעלי רוח הקודש. והם לא ציונים. איך זה יכול להיות? תמוה מאוד. יש לו רוח הקודש והוא לא ציוני? איך זה יכול להיות? או שזה רק חיצוני שהוא לא ציוני, או שזה באמת שהוא לא ציוני, אבל אז זה סימן שיש לו רוח הקודש פרטית. בעוצמה, אבל פרטית. מה שחסר לו זה רוח הקודש הכללית, שמתגלה בצהל, למשל. זה קשה לו. אני זוכר לפני שנים רבות, שירתתי בבסיס אחד בצפון הארץ. ומכיוון שהתגלו קצת בעיות בקשרות של המטבח, אז המגד החליט להביא מילואימניק שיכשיר את כל המטבח. יפה מאוד. לשבוע שלם הביא מילואימניק מחסידות ידועה, ובמשך שבוע שלם הוא היה בבסיס. לא צריך להגיד לכם שבאותו שבוע היו 3 מניינים כל בוקר, שכל החיילות קיבלו פמותים עם לוחות של זמני הדלקת נרות של שבת. ולא עוד, אלא שחדר האוכל התמלא בפוסטרים, שבהם היה כתוב שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, ליהודי מתאים לאכול מזון כשר, התורה היא שלך תן לה מזמנך, ועוד כל מיני דברים כאלה. ותוך כדי, אז באחת מהסעודות, ארוחות הצהריים, ישבתי עם אותו יהודי, מאותה חסידות ידועה, ואמרתי לו, יפה, אני רואה שאתה עשית פה עבודה יפה בחדר האוכל. אמר, כן, באתי לייהד את המקום. אז זה נתתי לו על הראש. כי הוא חשב שהמקום הוא יהודי, בגלל הדוכן שלו. בגלל שכל אחד הניח תפילין שם. בגלל זה מה שעשית המקום ליהודי. הוא לא הבין. שהמקום הוא יהודי פי כמה וכמה מכל המצוות שלו. כי הוא המקום שבו כלל ישראל מממש את אחיזתו בארץ. אין קדושה יותר גדולה מזה. זה קדושה כללית. הוא הוסיף בתוך הקדושה הכללית קדושה פרטית. אמרתי לו, כל מה שאתה לא מבין את זה, מה שאתה עושה זה מנוגד ליהדות. היה בהלם טוטלי. כן, איך אני יכול להגיד רק את זה? טוב. שלום ובוקר טובה. היום אין נבואה, כי אנחנו לא מספיק קולקטיביים. יש הרבה סיבות מדוע אין נבואה. זה לא הסיבה היחידה. שלום הרב. הרי מה שנכתב זה רק נבואה שנצרכה לדורות. כלומר, בהחלט ייתכן שחלק עיקרי של הנבואה הוא אישי. תודה. לא. נאמר במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים למי? לנביאים. למה אתה לא אומר שזקנים מסרו לשמואל, ושמואל לנתן ועידו, ולנתן וגד, וגד לעידו, ועידו לאליהו, ואליהו לישעיהו, וכו'. למה אתה לא אומר את השמות של הנביאים? וכי אנחנו יודעים את השמות של הנביאים, אנחנו מכירים את השמות. אז למה צריך להגיד לנביאים? מסביר המהר"ל מפראג בדרך חיים, משום שהנבואה היא שייכת, התורה שייכת לנבואה בכללה, לא לנביא פלוני. כלומר, הנבואה היא בהגדרה התופעה הקולקטיבית. למה יהושע הוא זקנים? יהושע זה כמו משה, כי יהושע זה כמו משה. כן, הוא פני משה כפני חמה, יהושע כפני לבנה. כן. מחילה כבוד הרב, אבל גם משה קשור לדמיון, כי הוא מחובר לאהרון, כמו שרבנו לימדנו, משהו הוא שורש משה, משה הוא שורש חוכמה ונבואה, אבל גם הוא זקוק לחיבור הדמיון, לפחות עד גיל כמעט 120, להתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית בקרוב. אמן. זה לא נכון מה שאמרת. דבריך סותרים את עצמם מיניה ובה. אתה אומר, הראיה שגם משה זקוק לדמיון, זה החיבור שלו לאהרון. אז זה אומר שהדמיון נמצא אצל אהרון, לא אצל משה. שלום הרב. גם האנשים שמגיעים להשגות רוחניות אצל הגויים, לא יכולים להיות מנותקים מהכלל. כי הגדילה הרוחנית מחייבת נתינה לאחר. הכלל הזה יכול להיות מצומצם, כמו קבוצת תלמידים, אך עדיין חייב להיות קשר כזה. זה בדיוק ההוכחה למה שאמרתי. אצל אומות העולם, האדם הרוחני צריך לתת למישהו אחר. מי זה המישהו אחר? פרטים. לפרט הזה ולפרט הזה. המסגרת הקולקטיבית לא נוגעת לו. אולי במקרים יוצאים מן הכלל. אבל למשל, אחת הטענות שהיו נגד השיטות הרוחניות המצויות בהודו, זה שזה פרטי ולא כללי. אז קראתי על איזה הודי אחד שכתב, מה פתאום גם אצלנו זה כללי? למה? כי המטרה של הבודיסט למשל, זה לעשות שכולם יהיו בודיסטים. אז אם כן, יש גם מטרה כללית, זה לא נכון. זה מטרה שפונה אל כל פרט ופרט, לא אל המסגרת הקולקטיבית, למדינה אין משמעות. ברור? זה מה שהתכוונתי. שלום רבנו. האמת היא שאצל אומנים זה כן נמצא. האומן הוא הרבה פעמים ביטוי למצב של התרבות של החברה שלו. הסיבה שיש התגברות עצומה של כוחות הדמיון, שבאים לידי ביטוי בתקשורת, ספורט, סרטים וכדומה, היא בגלל שהנבואה דורשת את מקומה בעולם? יעיין הכבודו בישראל ותחייתו פסקה י"ז. זה בעמוד למד דלת. מה? מהדורת מוסד הרב קוק. כן, בעמוד למד דלת. כל התרבות הזמנית, אומר הרב, כן, לוקח הזמן עד שאתה מדפדף. כמה אני צריך להגיד? כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה וכולי. ואחר כך, אם אנחנו אומרים לעמוד למד ה, בשורה 7 בעמוד למד ה, אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, עצת השם היא להשלים את כוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. אז זה מה שאמרת. כן, ההתפתחות של האודיו-ויזואלי, של הדמיוני. כל זה בא כתשתית להופעת הנבואה מחדש. שלום רבנו. לא הבנתי, למה מעשיו של אותו יהודי חסיד היו מנוגדים ליהודות? היהדות עוסקת בתורת הפרט. אז אולי זה לא היה שלם, אבל למה מנוגד? כי פרטיות שמתכחשת לקדושת הכלל, אז זה כבר לא היהדות. כי צריך לזכור תמיד דבר מאוד חשוב. החסידות נולדה על רקע של יהדות. ברגע ששוכחים את זה, אז הופכים את הטיפול בפרט לדת חדשה. בסדר? טוב. בואו נמשיך. כן, אתה מזכיר לי שלפני שנים רבות, אני סיפרתי את זה פה, אבל אני אספר את זה עוד פעם. הייתי בחוץ על הארץ, ואיזושהי שבת לנוער יהודי. ישב איתי, זה הפרשת לך לך. ישב איתי איזה יהודי, וסטודנט למשפטים, מבריק, אולי המבריק ביותר בקהילה, ושאל אותי, תגיד, אתה כל הזמן מדבר על כלל, על לאומיות יהודית וכו'. אבל עד כמה שאני יודע, היהדות זה נושא אינדיבידואלי, לא? זה פרטיות. אמרתי לו, מעניין, מאיפה לקחת את זה? הוא אומר, זה מפורש. לך, לך, אל עצמך. הוא שכח פשוט את המשך הפסוק. אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. כל זה לא כתוב. לך, לך. כלומר, כשמפתמים את בני האדם בדרשנות ובבורטים, אז שוכחים שגם יש פשט לפסוק. טוב. כן, הרי כתוב, כי תצא למלחמה. נכון? על אויביך. אז מה עושה רב בגלות? שבת פרשת כי תצא. הוא אומר, טוב, אני צריך להכין דרשה לבית הכנסת. מה אני אדבר איתם? וואלה, איזה קדר. יגמרו לי כל הדרשות. טוב, התחיל דפדף. מה כתוב? כי תצא למלחמה. מה אני אגיד להם? רגע. כי תצא. עכשיו זה חודש אלול. כן, הרי זה קוראים בחודש אלול. אז אני תצא למלחמה על אויביו. זה יצר הרע. ואז הוא נותן דרשה נלהבת שבה הוא מסביר איך נלחמים ביצר הרע ואיך שמוציא ממנו מהשוויה, יש את יפת תואר, יש ניצוצות של קדושה שנמצאים שם. דרשה נלהבת, כל הקהילה והפסוטה שמעה דרשה יפה מאוד על התמודדות עם יצר הרע. היה ניגשים אלה, אחד בסוף התפילה אומר, כבוד הרב, אני חשבתי אולי להוסיף עוד משהו על ה... כן, מה אתה עושה? חשבתי שאויביך... זה הכוונה, אלה שבאים עם נשק ומלחמה, הכוונה שיוצאים נגדם, גם כן עם נשק ומנצחים אותם. הוא אומר, טוב, גם זה טוב. טוב, מה אתה אומר? כשזה נמשך 2,000 שנה, אתם רואים איזה נזקים זה עושה בנפש. כן, מה אתה אומר?
כאן זה כתוב שכל פעם שמדברים על הפרט, זה עם ישראל לא עושה.
לא הבנתי, מה?
כל פעם שאומרים לך ובאחרת השם...
כן, כן, ברור.
זה הכלל
נכון, לא יודע, לא יודע. נכון, אבל מפה אתה יודע את זה? שמעתי את זה בשיעור שלי, כן, נכון. כן. אגב, סליחה, יש בגמרא, כתוב 18 ימים, היחיד גומר את העלל. מה זה היחיד שם? אפילו שהביטוי יחיד. כתבו הגאונים, הכוונה כלל ישראל. שמה שם הוא היחיד, הכוונה כלל ישראל, שאין אומרים הלל, אלא הנס שקרה לכלל. כן, בבקשה.
תמיד הייתי מאושר מיחיד שהוא יחידה, אבל רציתי להגיד שהצפוניים בגירוש ספרד לפני 1600 שנה, לכן בקהילה הזאת נוצר הגדולות האלה שהם הגיעו עד לארצנו.
יפה.
טוב, ובכן, בואו נמשיך את פסקה ח'. רוח הקודש. רגע, יש פה עוד הערה. כבוד הרב, והרי באותו מקום שנאמר שהתורה נמסרה לנביאים, נאמר גם שנמסרה לזקנים. תודה רבה. נכון, וצריך לברר. למה לא נאמרו שמותיהם של הזקנים? וכי אנחנו לא יודעים את השמות, אנחנו יודעים. הזקנים זה עתניאל בן כנז, וזה אהוד בן גרה, וזה ברק בן אבינועם. אז למה המשנה לא מפרטת? כן? שגם שוב, התורה שמה נמסרה לזקנים כזקנה כללית. מה זה אותה זקנה? הזקנים זה לא תלמידי חכמים כמו התנאים והמוראים. זה משהו אחר לגמרי. זה החוליה מקשרת בין נבואת יהושע לבין נבואת הנביאים. יעיין הכבודו בעריכות בנושא הזה, בדבריו של המהר"ל מפראג בספר דרך חיים על המשנה הראשונה של מסכת אבות. ושם הוא מסביר ברמזים, אבל בעריכות, את הנושא. טוב, בואו נמשיך. פסקה ח'. בכלל כדאי ללמוד ספר דרך חיים. אני מאוד ממליץ. תלמדו ספר דרך חיים. אחלה ספר. טוב. פעם הרב אשכנזי אמר שייתכן שספר דרך חיים הוא הספר העיקרי במשנתו של המהר"ל. אז יש מה ללמוד שם. טוב, רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. המעניין, כתוב בפרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם, ברכה וכללה. זה מבחינה תחבירית זה גרוע, נכון? ראה, אנוכי נותן לפניכם. למי הפנייה ראה? למי הפנייה לפניכם? ראה לשון יחיד, לפניכם לשון רבים. מסביר הרב צבי יהודה קוק, ראה זו פנייה אל הכלל. ראה, אל כלל ישראל הוא פונה. אנוכי נותן לפניכם אל כל יחיד ויחיד. כיוון שזה לשון רבים, זה סימן שזה פונה אל היחיד. דבר דומה מצאנו במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוהי, ח. למי הייתה הפנייה הזאת? מי זה ח שבאלוהי ח? כלל ישראל, נכון? כלל ישראל. אנוכי השם אלוהי ח, אשר הוצאתי ח מארץ מצרים ואת עבדים, זה נאמר אם כן אל הכלל. כי הרי מי יצא ממצרים? הכלל. אז, מה? שמה? ישראל, נכון, יפה. השם אלוהינו של כל יחיד ויחיד. כן, כל מקום שכתוב לשון רבים, זה פונה אל היחיד. כשכתוב לשון יחיד, זה פונה אל הכלל. מובן? אז עכשיו אפשר להבין מה שכותב כאן הרב. רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. לפי זה, ברגע ש כנסת ישראל נכנסה לתרדמה, אז גם הנבואה נכנסה לתרדמה. זה פסוק באיכה, נכון? מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. אז אם כך, אומר הרב, אני שוב חוזר על המשפט, רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גדולה, היותר גבוהה, לגשמה בחיים ובמעשה בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה, היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור חסד גבורה חוכמה שמחה עדן ואהבה, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה, למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנסית תמיד לעומתם.
הסיפור שסיפרת על הבחור שהלך להיהד את המדבר,
כן, נו.
זה מסתדר טוב עם זה.
ברור, כן, ברור, אנחנו נסביר, מה שמתואר כאן זה מהלך פנימי שמתרחש, זה מין ציור של פרשת אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כשהאהבה הזאת בא לידי ביטוי, אז יש התעוררות של כל יחיד ויחיד,
נכון,
יפה. הנה כאן יש, אמרתי זאת לחסיד, זה מלחמה ממש, ענה לי, זה חידוש יפה. כן, כן, יש גם עדות היסטורית להתנהלות הזאת. כן, אז בואו נחזור. מה?
מה עדות היסטורית?
זה עכשווי. עכשיו זה לא היסטוריה? אנחנו עושים היסטוריה, מה, לא? כן, הדורות הבאים יספרו עלינו בספרי ההיסטוריה. כן, אז היסטוריה זה כאן. איפה היינו? שוב, אני חוזר פה על התיאור של מה שקורה כאן. היחס של אהבה, של כמעט שאר זמן זוגיות, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה מוליד את כל הכישרונות היחידיים. אז אני מציע שנקרא את זה עוד פעם. רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גבוהה, שזה בא לידי ביטוי בכנסת ישראל, לגשמה בחיים ובמעשה. למשל, אני מקיים מצווה. מצווה זה דבר פרטי. אני מקיים את המצווה. אבל בטרם קיומי את המצווה, אני מברך. אשר קידשה, נו. במצוותיו וציווה, נו. מי זה הנו הזה? כנסת ישראל. מתוך השייכות שלי לכנסת ישראל, אני גם לומד עכשיו, או עוסק במעשה פלוני, ספציפי. כן? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מתוך שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. מתוך שנתן לנו את תורתו, אני מקיים מצווה פלונית. רעים פשוטים. החפץ של האידיאליה האלוהית היותר גבוהה לגשמה בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים ההולכים ושולפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון. כלומר, זה מתחיל מן השייכות אל הכוח המדמה, הסוכריות בבית הכנסת, וזה אחר כך הולך ומתרחב בחוכמה, בכישרון. עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה. בכל טוב, כל הערכים באים לידי ביטוי, ביטוי ממשי, גשמי, בתוך כנסת ישראל. שזה אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה. ומתוך שלימות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן ביערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנסית תמיד לעומתה. וכשם שהחפץ העליון האלוהי השרוי בכללות האומה נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, מתקשרים מלשון מוכשר, כן? כן, גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוהית בטוב מוחלט במוסר טהור וכללי, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה המידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרומה ולסגבה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק אותה. כלומר, יש איזון חוזר, כמו ש הפרה מטיבה עם העגל, כך העגל מטיב עם הפרה. אין? העגל זה הפרט, הפרה כנסת ישראל. וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. כל העוסק, הנה זה ביטוי בגמרא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו, כאילו פדה אני לי, ולבניי מבין אומות העולם. ברכות חטא. עד כאן להיום. שלום.